שלום וברכה, ערב שבת קודש, חזק חזק ונתחזק, מסיימים ספר שמות, שבת פרשת פרה. ואנחנו גם בסיום הרמב״ם בהלכות ציצית, בשיעור הרמב״ם היומי, הפרק החותמת, הלכות ציצית, פרק ג'. הלכה א', כסות שחייב אדם לעשות בציצית מן התורה, היא כסות שיש לה ארבע כנפיים, או יותר על ארבע. רק בגד שיש לו כסות, שיש בו ארבע כנפיים, או יותר, גם יותר מזה, אין עם זה בעיה. לענת ידים, הוא לשים את זה על ארבע כנפות כסותך. בסדר? זה שיש יותר, לא מפריע לארבע כנפות כסותך שיש פה. נדבר על זה בהמשך הפרק. ותהיה מידתה כדי שיתכסה בראשו ורובו של קטן. מה זה ההגדרה לקטן? ראשו ורובו של קטן. המהלך לבדו בשוק, ואינו צריך אחר לשומרו ולילך עמו. זה מה אומר שמדובר על ילד בן 9. המהלך לבדו בשוק, ואינו צריך אחר לשומרו, גדול, בסדר? ולילך עמו. ותהיה הכסות, יש לו פוסקים מי שאומר שצריך עדיין בכל זאת שזו תהיה כסות, שמדי פעם מבוגר גם יכול להשתמש בה. זאת אומרת, היא לא גדולה, לא מספיק, אבל היא, שזה יהיה על כנפי בגדיהם. אבל בלשון הרמב"ם משמע שגם אם מבוגר לא משתמש בכלל, הגדרה של כנפי בגדיהם זה ילד גדול שזה כבר לא בגד תינוקות. ותהיה הכסות של צמר או של פשטים בלבד. ולמשפט האחרון בהלכה מתייחסת ההלכה השנייה, הלכה ב'. אבל תלית של שאר מינים, דהיינו לא של צמר ולא של פשטים, כגון בגדי משי ובגדי צמר גפן ובגדי צמר גמלים וצמר ארנבים, זה נוצא של עיזים וכיוצא בהם, כל אלה לא נקראים על כנפי בגדיהם בפשטות. כי בגדים זה צמר או פשטה. למשל, בגדים שהם של נוצות של עיזים נקראים נוצה, בגדי נוצה, כובע נוצה, כל מיני שמות יש לזה. זה לא בגד. בסדר? זה קישוט יפה, זה משהו יפה, אבל הבגד הקלאסי הוא סמר או פשטים. לפי הרמב״ם, אומר הרמב״ם, בכל השאר אין חייבים במצווה ציצית אלא מדברי חכמים. כדי להיזהר במצווה ציצית, חכמים תקנו שצריך להיזהר במצווה ציצית, כי למצווה ציצית יש ערך מאוד גדול, ונראה אחרי זה מה שכרו הגדול של הזהיר במצווה ציצית, ולכן חכמים הוסיפו שגם הבגדים האלה יפה. כלומר, אתה רמה חולק ואומר שלא זה אפשר. כשהתורה אמרה על כנפי בגדיהם זה כן כולל את הכל, ולכן המינים האחרים הם לא מלכתחילה, אבל ודאי שהוא יוצא מדי תורה, כי זה גם כנפי בגדיהם. כנפי בגדיהם זה הבגדים, שהוא אומר שאם הוא רגיל לבוש את זה, אז כן. לכן, אגב, מופיע בהלכה, מוזכר במשנה ברורה בהלכה, ומוזכר בכל המקומות, שירא שמיים, אם יכול, יפיד בציצית של צמר, שהיא בוודאי, בוודאי, עונה על כל הדעות, וזה הסוגיה לכך. הוא חוזר הרמב"ם להמשיך ואומר, אותה תלית של צמר או פשטים צריכה שתהיה מרובעת או יתר על ארבע. מרובעת, הכוונה היא בעלת ארבע כנפות, או יתר על ארבע, כמו שאמרנו בהתחלה. יהיה כשיעורה כשיעור. שכל בגדים האמורים בתורה סתם אינם אלא צמר ופשטים בלבד. יש שיעורה כשיעור שאמרנו מקודם, זה הארבע כנפות שאמרנו מקודם, אבל שהיא תהיה של צמר ופשטים, ואיני של כל הצמרים האחרים, הוא יוצא בזה ידי חובה מדברי חכמים על פי שיטת הרמב״ם. האמת של עניין הלכה ג' נזכיר לשנייה אחת בהקדמה של חצי שנייה, התורה מתייחסת למצוות הציצית, כמובן בפרשת ציצית שאנחנו רואים כל יום בקריאת שמע, שהיא נמצאת במדבר בפרשת שלח. ויאמר השם למשה, דבר אל בני ישראל, ועשו להם על כנפי בגדיהם, כנפי תכלת, וכל הדברים האלה ברמב"ם, והרמב"ם לימד אותנו איך ללמוד את הפסוקים האלה, נכון? אבל יש עוד מקום שהתורה מתייחסת לציצית, וזה בפרשת כי תצא בספר דברים. ושם כתוב, גדלים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך. וגם מהפסוק הזה לומדים כמה דברים, והנה הלכה ג'. על ארבע כנפות כסותך, מזה לומדים בעלת ארבע ולא בעלת שלוש. כלומר, אם הציצית היא בעלת שלוש כנפות, ארבע ולא בעלת שלוש. אם כן, ארבע ולא בעלת חמש. וזה סותר את מה שאמרנו בהתחלה. כי מההתחלה הגדרנו בהגדרה של איזו כסות חייבת בטיפית, זו שיש לה ארבעה כנפיים ביותר. אבל אם אתה אומר, כתוב גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, אז זה דווקא ארבע, ואז אם יש חמש ויותר אז לא. אומר, תלמוד לומר, אשר תחפה בה. כתוב גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך, אשר תחפה בה. אשר תחפה בה, בא לחסות. לחסות את הכל, גם בעלת חמש או יותר על זה. נו, אז לא הבנתי. אז למה אני מחייב בעלת חמש ופותר בעלת שלוש? ושתיהן לנת בעלי ארבע כנפות. הרי אם אתה הולך לפי המשפט ארבע כנפות סותרה, לא בעלת השלוש כנפות ולא בעלת החמש כנפות עונה לקריטריון. בסדר? ואם אתה אומר שבגלל אשר תחפה בה, אז בעלת חמש זה יותר, וגם בסדר, אז למה הוא בגלל שיש לו כמה כנפות, אבל יש בו ארבע. הוא מחויב לפי זה. אז למה הרי צריך להיות ארבע? אז הוא אומר, זה שיש בכלל חמש ארבע. זה הפירוש של הפסוק. גדילים תעשה לך על ארבע כנפות כסותך אשר תחסה בה, אם יש ארבע ומעלה זה כבר בסדר גמור, אבל אם אין ארבע זה בכלל לא בגד. כך כשהוא עושה פיצית לבעלת חמש או שש, בסדר? בגד, אני יודע מה, עם שש כתבות, מטומן, היום יש הכל. וכך כשהוא עושה פיצית לבעלת חמש או שש אינו עושה אלא לארבע כנפיים המרוחקות זו מזו מאותן החמש או השש בלבד שנאמר על ארבע כנפות כסותך. בסדר? אז הוא הלכה עם כל הצדדים שלך. זאת אומרת, אתה שם בקפיד בגד שיש בו חמש ושש ועל הכנפות, אבל שם את זה רק על הארבע, ועל הארבע המרוחקות מארבע הכנפיים. בסדר? יופי. כסות של בגד וכנפיה של אור. בכל הטליתות יש את הכסות עצמה ויש את הכנפיים, ששם מטילים את הציצית, את הענף, כן, האמרה הזאת. מה קורה אם הכנף היא של אור? בסדר, הכנף היא של אור. נזכיר, אם הכסות היא של אור, ודאי שאני לא מחויב, כי כתוב בגדיהם, בגדיהם בסמר או פשתים. והרחבנו, בסדר, על פי הראשונים מן התורה, על פי הרמב"ם, רק מחכמים, גם צמרים אחרים. אבל ודאי לא אור, נכון? אז כסות של אור לא חייבת בעילי אור. לא חייבת בטיפית. מה קורה כשהכסות היא של בגד והכנפיים הם של אור? והרמב"ם חייבת. אבל בהפוך, כמו שאמרנו, היא של אור הכסות וכנפיה של בגד פטורה, שאין הולכים אלא אחר עיקר הכסות, על ארבע כנפות כסותך. כמו שאמרנו מקודם, מהלכה ג' הרמב"ם מדייק את הפסוק הנוסף, שלא דיברנו בו, על ארבע כנפות כסותך של פרשת כי תצא בספר דברים. כסות של שני שותפים, דיון מעניין, כתוב על ארבע כנפות כסותך, זאת אומרת שהיא צריכה להיות שלך. עוד נדבר על תלית שאולה, תלית גזולה, זה לא כסותך. מה קורה לפני הכל בתלית שהיא של שני שותפים? עונה לקריטריון כסותך או לא? אומר הרמב"ם, בוודאי שכן. כסות של שני שותפים חייבת שנאמר על כנפי בגדיהם. רגע, 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 זה סתירה. כנפי בגדיהם זאת אומרת שהעיקר שזה הבגדים, מצידי שזה חצי שלך וחצי שלו. אבל הרי נאמר כסותך, לא נאמר כסותך, אלא למעט שאולה, שהטלית השאולה פטורה מן הציצית 30 יום, מכאן ואילך חייבת. שאל טלית, בסדר? שאל טלית, אז ב-30 יום הראשונים של השאלה, למרות שמגיני שואל, אני חייב באחריות על כל הדברים שאני שואל, אבל לגבי החובה להטיל בציצית, אני מטיל רק אחרי 30 יום שזה אצלי. בסדר? אז ממילא מה שכתוב כסותך, הכוונה היא לא שאולה, אבל ששני שותפים זה כן בסדר, לא רק כי כתוב כסותך, אלא כי הפסוק המקביל אומר בגדי הם. וככה יצרו הדברים נכונים. אגב, תלית שאולה, אתם יודעים מה הכוונה בתלית שאולה? גם אם אני מגיע לבית כנסת, דיברנו מקודם, אני מגיע לבית כנסת, וישנה תלית של מישהו אחר, וזאת תלית שאולה. מה קורה, מה הדין שלה? היא לא כסותך. לכאורה אני לא יכול לברך עליה. אז השולחן ערוך אומר שאם שואלים טלית מצויפת לברך עליה מיד, למה? הרי כתוב שטלית שאולה לא, כי הנחת היסוד היא שכל אחד מאיתנו שמח שחברו יזכה במצווה, אם הוא לא נמצא פה עכשיו והוא מתעטף בטלית, ובגלל שיחזיר אותה למקום ולשמור עליה, זה מופיע בהלכה, שיחזיר אותה, יקפל אותה כמו שהיא הייתה, לא יצייר אותו, אבל ודאי שהוא יכול להשתמש. לכן אומר השולחן ערוך, בעצם הידיעה הזאת, בעצם הערבות הזאת, הוא מקנה לי אותה. והיא הופכת לתורת כסותי. זה הגדרה מעניינת מאוד. זאת שיטת מרן. אבל באמת בפוסקים האחרים נחלקים. והמערשה, הצד, חלוקים ואומרים שהוא יכול להשתמש בזה ולברך רק אם הוא נתן לו את זה בפירוש במתנה. כמובן מתנה על מנת להחזיר. אבל רק אם הוא נתן לו בפירוש במתנה על מנת להחזיר, רק אז יברך. אבל אם הוא לא נתן לזה במתנה על מנת להחזיר, או שהמשנה ברורה מביא את הדוגמה הקלאסית, אני, קוראים לי לעלות לתורה, אני ככה בדרך ברית עלי, כהן, רוצה לבד מרכת כהנים, אין לו תלית, בסדר? אין לו תלית בעיקר אצל הבחורים, הצעירים, האשכנזים שלא עושים תלית לפני החתונה, הוא רוצה את התלית לברכת כהנים, בסדר? אז הוא הולך, לא היה כאן שאלה והסכמה, ולכן המשנה ברורה אומר לו לברך. לפי השולחן ערוך יברך. אנחנו נקשיב מזה הפסוקים, בסדר? ולסיכום העניין, ברור ש אם הוא יכול לשאול ולהגיד שהוא לוקח את זה בוודאי, ואם לא, ברוכים לשיטת מרן, הוא מברך על זה לגמרי. הרמב״ם לא מדבר על זה, הזכרנו את זה רק ערב שבת, ואז בשבת יתן מישהו מספר תלית. אגב, תלית של הציבור, אין שום בעיה, יברך, כי גם שלא. כמו שאמרנו, תלית של שני שותפים. בסדר? גם אם הוא לא מעיבד בית הכנסת. הגעת, השבת, בית הכנסת, יש תלית, תלית של הציבור, תלית של עם ישראל, אתה יכול לברך. מסוים. כסות של צמר, הלכה היא. כסות של צמר עושים לבן שלה חוטי צמר. וכסות של פשטן עושים לבן שלה חוטי פשטן ממינה. כלל גדול. כסות של צמר עושים לבן שלה חוטי צמר. כל דבר עושים אותו מהמין שלו. ושאר בגדים עושים לבן של כל מין ומין ממינו. מכאן אנחנו מתחילים כמה הלכות שעוסקות בחומר של החוטים של הציצית. האם חומר החוטים חייב להיות מצמר, אם הוא מפשטן? אומר הרמב״ם שזה תלוי במין של הבגד. אם המין הוא פשטן, שהחוטים יהיו של פשטן. אם המין הוא צמר, שהחוטים יהיו של צמר. עכשיו יש כאן משהו שצריך להתמודד איתו, אנחנו ניכנס אליו תוך כדי ההלכות, הוא מאוד מעניין ובמילה אחת. הרי התורה מדברת בוודאי על ציצית שיש בה תכלת. נכון? ויש שם את הציווי האחד של זה על כנפי בגדיהם ועשו להם ציצית, שזה ענף של חוטים לבנים, ויש את התכלת שקורך. נכון? וביחד זה ציצית. ברור שהתכלת זה צמר. כי המילה תכלת בתורה היא צמר. תכלת זה ארגמן ותולעת שני, זה צמר הצבוע בצבע תכלת. ועסקנו בפרק הקודם בצורת הצביעה, זה צמר. הבגד הוא לא ברור שהוא צמר, הוא או פשטים או צמר. זאת אומרת שהתורה בציצית התירה ללבוש כלאיים לכבוד מצווה ציצית. אנחנו לא נכנסים לזה, אבל בשיעור החומש היומי, ביום שישי של אתמול, דיברנו בזה בהרחבה, זה סוגיות מדהימות בציצית, ובמילה אחת שורה לפרשה, ואבנט של כהן הדיוט גם הוא צריך להיות של כלאיים. האבנט, רק האבנט של הכהן האדיוט הוא של קיראי. זה מאוד מעניין, דווקא שיא הקדושה, שם צריך להיות, אבל זה כבר לא מכנס לזה כאן. אז אם כן, עכשיו כשאתה עושה, תזכרו את היסוד הזה של הקיראי בציצית, ובכל זאת הרמב"ם אומר לנו, של צמר תעשה חוטים צמר, של פשטן תעשה חוטים פשטן. זאת אומרת, הוא לא רוצה שנעשה קיראי, מיד נבין למה. כגון, ושאר בגדים עושים לבן של כל מין ומין מינינו, הוא מסביר, כגון חוטי משי וכסות משי. בסדר? מי שזוכרים, אתמול דיברנו בשיעור על זה שהתוספות יום טוב מספר שהוא מצא טלית, טלית קטן, נכון? שהוא מצא טלית של רבי שלמה מולכו, השם יקום דמו, נכון? שסיפרנו את הסיפור הזה, שהיא הייתה צבועה בחלמון ביתה, ירקרק כזה, והיא הייתה של משי. של משי, חוטים של משי, חוטי נוצה, יחסות נוצה. ואם רצה לעשות לבן של שאר מינים מצמר או מפשטים, עושה. מפני שהצמר והפשטים פותרים, כלומר יוצאים בהם ידי חובה ציצית, בין במינן, בין שלא במינן. ושאר מינים במינן פותרים, שלא במינן אין פותרים. זו נקודה עצומה. כל מה שהתורה אמרה, שאפשר שיהיה מין ושאינו מינו, זה רק צמר ופשטים, זו גזירת הכתוב מיוחדת בציצית. אבל בכל דבר אחר, שהוא בגד, של נוצות, של זה, של זה, של זה, התורה לא התירה לשים בו ביחד תמור פשטן. לכן שם רק מין במינו. הבגד ומשי יהיו החוטים של משי. הבגד ופשטן יהיו החוטים של... בסדר? ועומת זאת בפשטן וצמר, שם התורה התירה. ומה הוא שואל עכשיו הרמב״ם לעשות חוטי צמר בכסות של פשטן, או חוטי פשטן בכסות של צמר? זה לכאורה אין שום בעיה, כי התורה אמרה שזה אפשרי, נכון? אף על פי שהוא לבן לבדו ולא תכלת, עכשיו מבינים את הרמב״ם? הרי כשהתורה אמרה לעשות את זה, זה כי היא קיימה את התכלת. והיא אמרה שאתה שם עד כנפי דגדם שווה מצידי פשטן או צמר, אבל נניח פשטן עניינים. פלוס תכלת, אז היא אמרה שאפשר לתנו פשטן. אבל כשאין לך תכלת, ואתה והרמב"ם מתייחס לאין לך תכלת, כי הוא עצמו מספר שבמינותיהם לא היה להם תכלת. כשאין לך תכלת, גם אז התורה התירה לעשות חוטי פשטן או חוטי צמר ובגד פשטן, או בגד צמר וחוטי פשטן, או שכל ההתירה היה כי שיש לך תכלת. אומר הרמב"ם כך, מה הוא לעשות חוטי צמר בסוג של פשטן או חוטי פשטן בסוג של צמר? אף על פי שהוא לבן לבדו ולא תכלת. בסדר, דברים מובנים, הלכה פשוטה. בדין הוא שיהיה מותר. כלומר, בדין הוא הכוונה, עיקר הדין, אין שום סיבה לעשות. בדין הוא שיהיה מותר. שהשעטנז מותר לעניין ציצית. פירושו, אין תורה שעטנז בציצית. זה העניין של הציצית. עמוק מאוד, יסודי מאוד, צריך להבין למה לא לענייננו, השעטנז הותר לעניין ציצית. שהרי התכלת סמל. ומטילים אותה לפשטן. מה דיברנו? ומפני מה הם עושים כן? למה אנחנו לא נוהגים, כך אומר הרמב״ם? מפני שאפשר לעשות הלבן שלה ממינה. בכל מקום שאתה מוצא עשה ולא תעשה, אם יכול אתה לקיים את שניהם, הרי מותר. אם אתה מוצא עשה ולא תעשה, שסותרים אחד את השני. פה במקרה שלנו, מצוות עשה יש ציטית. יש מצוות לא תעשה של שעתנז. אז אם אתה יכול לקיים את שניהם בלי לסתור, תקיים. אם אתה לא יכול, כמו תכלת, זה ודאי תכלת, והבקד שלך הוא פשטים, כתוב שעל בקד פשטים צריך לשים תכלת. אז אתה לא יכול, הבקד הוא פשטים, אבל אמרו לך לשים תכלת. נו, זאת אומרת שהתורה נעשתה שתבצל את הלא תרפה של שעפנים. זה לא נקרא לבצל, כך היא אמרה, זה המצווה. בסדר? אבל במקום שאתה יכול לקיים ללא סתירה, אז ודאי שתקיים ללא סתירה. אם לאו יבוא עשה מלחד עוד עשה, וכאן אפשר לקיים את שתיהם. את שניהם. הלכה זי, וזו הלכה שחותמת את השלוש ההלכות האלה לגבי החומרים של חוטי הציצית והציצית. כסות של פשטן אין מטילים בתכלת, אלא עושה על לבן בלבד של חוטי פשטן. אין מטילים בתכלת, בסדר? אלא עושה הלבן בלבד של, של חוטי פשטן. בסדר? לא מפני שהציצית נדחית מפני השעטנז, אלא גזירה מדבריהם. מעניין מאוד. שמא יתכסה בה בלילה, שאינו זמן חיוב ציצית. ונמצא עובר על לא תעשה בעת שאין שם מצוות עשה. שהרי חובת הציצי ביום ולא בלילה. חובת הציצי ביום ולא בלילה. שנאמר וראיתם אותו בשעת ראייה. זאת הסיבה שהשולחן ערוך מביא שלמרות שאין ההלכה ככה ואפשר לעשות סלית של פשטן, אבל תראה שמיים, זה מביא השולחן ערוך בגלל הדבר הזה, ברגע שהוא לובש את הבגד של צמר, הרי שכשיש לו את התכלת של הצמר, את הלבן של הצמר, הוא בכלל נכנס לכל הסוגיה של הבעיה, וממילא גם כשהוא בלילה עם זה, הוא בכלל לא עוסק בכל הבעיה. בסדר? וסומה חייב בציצית, אף על פי שאינו רואה, והרי כתוב וראיתם אותו, אז מה מועילה הציצית למי שלא יכול שיתקיים בו וראיתם, אחרים רואים אותו. וראיתם זה גם הוא וגם אחרים, כמו שהכנפי נגדיהם, זה גם בגד שלו וגם בגד שהוא שלו ושל עוד מישהו. ו... ההלכות החותמות, מותר לאדם ללבוש ציצית בלילה, בין בחול, בין בשבת, מכאן ועד לסיום, כל המציאויות של פטורים מציצית וחיובים. מותר לאדם ללבוש ציצית בלילה, בין בחול, בין בשבת, למרות שזה לילה. אין שום בעיה. ואף על פי שאינו זמנה, מה שאסור לברך. יודעים שהמקובלים מקפידים מאוד גם על מי שיכול לזכות ולישון בציצית, זה בכלל לסדר, מקובלים, וחסידות במובן, אבל הדין של ציצית בלילה, כל הבעיה היא רק שאיסור ברכה חל שם. וממתי מברך על הציצית בשחר? מי שיקיר בין תכלת שבא ללבן שבא. כלומר, מרגע שיש מספיק אור כדי להבחין בתוך חוטי הציצית בין התכלת ללבן. כיצד מברך עליה? ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם אשר קידשנו במצוותיו וציוונו להתעטף בציצית. אנחנו יודעים שהמברכים על טלית קטן, יש אומרים שעל טלית קטן מברכים על מצוות ציצית, ככה מביא הרמ"א, ויש אומרים שזהו הנוסח שמברכים גם על טלית קטן וגם על טלית גדול, וככה פסק השולחן ערוך. וכל זמן שמתעטף בה ביום, מברך עליה קודם שיתעטף. דהיינו, אם מתעטף בציצית בבוקר, ואחרי זה הוא עוד פעם מתעטף בציצית, או עוד פעם מתעטף בציצית, הוא יכול לברך כמה פעמים ביום. ואינו מברך, כמובן, אם הייתה דעתו על הציצית, על הטלית, הוא הוריד אותה, ותנה או משהו כזה, והוא רוצה לחזור, הוא לא מברך. ואינו מברך על הציצית בשעת עשייתה, כמו שלא מברכים על הסוכה בשעת הכנתה. מפני שסוף המצווה, כלומר קיום המצווה הוא מתי? כשהוא מתעטף, הוא שיתעטף בה ולא בהכנה. בסדר? אגב, שאלה שנשאלת תמיד, שהחיינו. ודאי שטוב במצווה לברך כשהוא מכין את הציצית ויש לו אותה. זה לא חייב להגיד אותה רק כשהוא מתעטף. סוף המצווה לגבי הברכה זה כשהוא מתעטף. את הברכה להתעטף זה רק בעיתו. הוא מותר להיכנס בציצית לבית הכיסא ולבית המלכה. מותר להיכנס בציצית לבית הכיסא ולבית המרחץ, זאת אומרת, אין בעיה כי זה בגד שלך, ולכן אתה יכול להיכנס על כל מה שהתורה אמרה לשים ציציות וכי זה בגד, ואתה נכנס עם גדיך. בפועל אנחנו נוהגים ככה רק בטלית הקטן, אבל טלית גדולה היא מיוחדת לתפילה, וכל דבר שמיוחד לתפילה אנחנו בוודאי מוצאים אותו לפני שאנחנו מתפלים. נפסקו לו חוטי לבן או תכלת. מה דינם? על פי דין אומר הרמב״ם זורקם באשפה. באשפה זה לא במנהג ביזיון, אלא באשפה. הוא לא חייב לגנוז אותם כמו שמביא הרמב״ם בדיני גניזה ותפילין, שגונזים ליד תלמיד חכמים וליד קברו של אדם וכו'. כל דיני גניזה לא חנים, מפני שהיא מצווה שאין לגופה קדושה. כלומר, על התפילין, על הגוף של התפילין יש קדושה, על הספר תורה יש קדושה, על הבגד ועל החוטים אין קדושה. קדושה היא בלבישה. בסדר? קדושה היא בלבישה. בפועל מובא ברמ"א שאנחנו שמים את, את החוטים האלה, משתמשים בהם הרבה פעמים, זה מובא אחרי הרמ"א כבר, זה מובא במגן אברהם, בצד, משתמשים בהם בתור סימניות. ובעוד כל מיני דברים, כיוון שזה שימש לקדושה, שימשיך לשמש לקדושה, לדברי קודש. ואסור למכור טלית מצויפת לגוי עד שיסיר ציציותיה. הוא רוצה למכור לגוי טלית, חייב קודם כל להסיר את הציציות, לא מפני שיש בגופה קדושה, הרי מה הבעיה, אם אתה נותן לו את זה, מה הבעיה, הרי אמרת שמותר בהשפעה, הוא יכול גם זה למצוא שם. אלא שמא יתעטף בה, ויתלווה עמו ישראלי, וידמה שהוא ישראל ויהרגן. זה הלכה מעניינת מאוד. חשש כזה מופיע בכמה מקומות, שלא תכניס אותו למקומות שהוא לא צריך להיות שם. נשים ועבדים וקטנים פטורים מן הציצית, מן התורה. בסדר? נשים זו מצוות עשה שהזמן גרמה. איך היא מצוות עשה שהזמן גרמה? ביום ולא בלילה. עבדים, הכוונה היא לעבדים כנעניים שמחויבים במצוות, וגם כן במצוות עשה שהזמן גרמה, פטורים, קטנים שאינם חייבים כי הם קטנים, כל אלה פטורים מן הציצית, מן התורה. ומדברי חכמים לגבי הקטן, שכל קטן שיודע להתעטף חייב בציצית כדי לחנכו במצוות, יודע להתעטף מוגדר בפוסקים, הוא יודע לקחת את ארבע הכלבות והוא יודע שצריך שתיים ושתיים, זה יודע להתעטף. שימו לב שונה מאוד מהלכות תפילין, ששם צריך שישמור גוף נקי, כאן אין שום דין כזה, כי זה מילא. ונשים בעבדים שרצו להתעטף בציצית, זה מה אומר שיש חשש להיוערה בנשים שרוצות להתעטף בציצית וכו', אבל במצב שיש מציאות כזאת, מתעטפים בלא ברכה. ופה אנחנו מרוויחים סוגיה גדולה שלא ניכנס אליה בהרחבה, נחלקו בה האשכנזים והספרדים ונחלקו בה פוסקים רבים, הרמב״ם פוסק בה בדרך מסוימת. המדובר הוא כאשר אישה מקיימת מצוות עשה שבעצם היא פטורה ממנה. אצל האשכנזים אנחנו נוהגים שלשותינו מקיימות מצוות עשה שהזמן גמר, למשל נוטלות לולה בסוכה, האם היא מברכת או לא? אז הרי מה פוסק שמברכת? כי ישראל כולנו קצובים אשר קידשנו במצוותיו, באותה מידה. זה שאני פתורה, עכשיו אני מברכת, זו זאת שאני מקיימת את זה, אני מברכת. השולחן ערוך לעומת זאת, על פי הרמב״ם אומר שמה שאתה עושה ואתה פתור, אתה מברך, אתה מקיים ללא ברכה. לכן הוא אומר, אם נשים התעטפו בטלי, שלא יברכו. ולכן הוא אומר עכשיו את הכלל, וכן שאר כל מצוות עשה שאנשים פטורות מהן, אתם רואים את הכלל לפי זה? אם רצו לעשות אותה ולא ברכה, אין ממחים בידה. אפשר אותה לקיים איזושהי מצווה. מצוין, אדרבה, היא פטורה ממנה. והשמיים, זה דבר טוב, זה דבר נפלא, אבל שלא תברך. אמרתי, זו שיטת הרמב״ם, כמו שיטת השולחן ערוך להלכה. ויש בזה שיטה אחרת, שדנים בה בבעלי התוספות, ומה פוסק אותה? שכן לא. טומטום ואנדרוגינוס. לא פגשנו את המושגים האלה, טומטום ואנדרוגינוס. טומטום זה מי שאיברי המין שלו מכוסים, בסדר? ומינו לא ברור כי הוא אטום. ואנדרוגינוס זה הפוך, שיש לו גם סימני ניקות וגם סימני ניחות. שניהם חייבים בכל מספק. ולפי הקרא שאמרנו הרגע, שמי שמקיים והוא פטור, לפיכך אין מברכים, אלא עושים ללא ברכה, וממילא גם לגביהם תהיה מחלוקת בהלכה הזאת על מי שחולק ואומר שמצוות עושה שאתה לא חייב בהם, בין אם מספק ובין אם בוודאות, אישה בוודאי לא חייב, ובכל זאת היא מברכת לשיטת אדמה, גם פה בוודאי שיברך. האח חיוב מצוות הציצית, כל אדם שהוא חייב לעשות מצווה זו אם יתכסה בכסות הראויה לציצית, כל מי שעונה על הקריטריונים שהוא חייב, כרגע שהוא מתכסה בכסות הראויה ארבע כנפות ויתר, יפיל הציצית ורק אחר כך יתכסה לה. אם נתכסה בה בלא ציצית, הרי ביטל מצוות עשה. אבל הבגדים הראויים לציצית, כל זמן שלא יתכסה בהן אדם, אלא מקופלים ומונחים. יש לי בגד של ארבע כנפות, ואפילו ארבע כנפות שמיועדים לציציות, רק זה מונח בארון, ולא יתעתי בזה ציציות. האם יש עליי חיוב גם להטיל בזה ציציות כשזה מונח בארון, או שזה חובתי האישית, דהיינו חובת גברה? האם זה חובה על האדם, או שזה חובת מן, כלי, על הכלי, על החטא? ואומר הרמב״ם, כל זמן שלא יתכסה בהן אדם, אלא מקופלים ומונחים, פטורים מן הציצית, שאינה חובת הטלית, אלא חובת האיש שיש לו טלית. והלכה הלפני אחרונה בעצם מכינה את ההלכה האחרונה. ההלכה האחרונה מדברת על גודל הזהירות במצווה ציצית. וקודמת להלכה מעניינת מאוד, הלכה י"א. מה שיוצא לנו שבעצם, רק אם יש לך בגד של ארבע כנפות, אתה חייב בציצית. ואם אתה לובש בגד של ארבע כנפות ולא עשית בו ציציות, אתה מבטל מצוות עשה. שאיש כולה כנגד כל התורה. אבל אם אין לך בגד של ארבע כנפות לכאורה, אתה לא מחויב בציצית. אמת, לא רק לכאורה, אבל תראו את הרמב״ם בהלכה י"א. אף על פי שאין אדם, וכמו שאנחנו התרגלנו בקבצי הלכות ברמב״ם, ההלכות החותמות, נותנות גם את המוזיקה, את התוכן. אף על פי שאין אדם מחויב לקנות תלית ולהתעטף בה כדי שיעשה בסיסית. אין ראוי לאדם חסיד לסתור עצמו ממצווה זו. אלא לעולם משתדל להיות עטוף בכסות המחויבת בסיסית כדי שיקיים מצווה זו. התיקותה של המצווה הזו, שזו מצווה שאני מכניס את עצמי אליה. בשעת התפילה, אומר הרמב״ם, צריך להיזהר ביותר. גנאי גדול לתלמיד חכמים שיתפלל והוא אינו עטוף. החותמת, לעולם יהיה אדם זהיר במצווה ציצית, שהיה כתוב שקלה ותלה בה כל המצוות כולן. שנאמר, וראיתם אותו, וזכרתם את כל מצוות השם, ועשיתם אותם, וכולי. זהיר במצווה ציצית. ראיתי מי שמסבירים, זהיר, זהיר. בי קרפות, נגדר. ראיתי מי שמסבירים, לעולם יהיה אדם זהיר. האדם יאיר, יואר, כמו זוהר. האור שלו יהיה אחר לגמרי. כאשר הוא יהיה זהיר במצווה ציצית. כי אז יהיה לו אור גדול, אור כולל, שלו ראיתם אותו וזכרתם את כל. מריך, רחמנה, וסייען, וזה אנחנו מסיימים את הלכות ציצית, בעזרת השם, ביום ראשון, בתחילת השבוע, אנחנו מתחילים בהלכות ברכות, וכדרכנו רק נפתח ברכה הראשונה, מצוות עשה מן התורה לברך אחר אכילת מזון, שנאמר לאכלת וסברת, ומרחת את השם אלוקיך, ובברכה הזו אנחנו נתרדים לקראת שבת קודש, שבת שלום ומבורך.